אני רציתי שילמד משהו לקראת יום העצמאות, אבל זה לא משהו ש... זה שיעור שאפשר ללמוד אותו כל השנה. ודאי הוא מתקרדן, הוא מדבר, הוא גם שייך ליום העצמאות, אבל זה משהו בעצם שצריך ללכת איתנו כל הזמן. יום העצמאות זה יום שזה פשוט הזדמנות כזאת לברר, יסודות חשובים מאוד מאוד שהרבה פעמים נשכחים. שומעים אותם פעם אחת, פעמיים, וזה לא תופס מספיק מקום במחשבה שלנו, בפגישה שלנו, במבט שלנו, צריך לחזור אליהם. יש, לא שמעתי, אבל בדרך כלל לקראת יום העצמאות, יש כל מיני ברדיו, בטלוויזיה, מחשבים, כל מיני סטטיסטיקות כאלה, מאוד ככה מסמכות של איך מדינת ישראל התפתחה ממעט מאוד אנשים, בתקופות מאוד מאוד קשות, עלייה ראשונה, עלייה שנייה, עוד קודם לזה, עליית תלמידי הגר"א, תלמידי הבעל שם טוב, שהיו כל כך הרבה קשיים, כל כך הרבה חסרונות, כל כך הרבה סיבות להתייאש ולוותר. בזמן העלייה הראשונה, שזה בערך לפני 1,140 שנה, 1,880 בערך, איזו תקופת העלייה הראשונה, כמה אנשים הגיעו לארץ ישראל? אני חושב 20,000+ אנשים שהתפזרו בכל רחבי ארץ ישראל, והיו קצת פחות. וזה התפרס במשך בערך 9 או 10 שנים, הטפטוף הזה. ואותם 10 שנים, מיליון יהודים היגרו ליבשת אמריקה. הם כולם הגיעו מאותו אזור. אירופה, אסיה, רוסיה, מזרח אירופה, כן? 20,000+ לארץ ישראל ומיליון לאמריקה. כל אמריקה, ארצות הברית, דרום אמריקה, ארגנטינה, ארגנטינה. אז אותם המתי מעט האלה שהגיעו לארץ ישראל, הגיעו לפה למצב מאוד מאוד קשה, מאוד לא קל, מהמון המון המון סיבות, תחת השלטון הטורקי, ולא יכולת לגדל דברים, וכמובן המלריה, המחלות, לא היה בית שלא נפטר שם תינוק כמעט, זה מצב מאוד חמור. ואל מול זה, שמתארים, מה התרחש, מה מתרחש, מה קיים היום במדינת ישראל, כמה אנשים יש פה, כמה הצלחות יש פה, כמה סגסוג כמעט בכל פרמטר, אנחנו מסגסיקים, פורחים, לא רק הצלחנו, אלא מעל המשוער, מעל ה... לא הגיוני בכלל. יש ספר כזה של הרב שמואל אליהו, יש לכם את זה פה, ספר הנבואה, ראיתם את זה? אלבום כזה, שם הוא מתאר גם בתמונות וגם בטבלאות וסטטיסטיקות, כמה שזה פשוט לא יאומן, זה ניסי ניסי. כן? ומאוד אוהבים לציין את זה ביום העצמאות, כמה הצלחנו באקדמיה, כמה הצלחנו במדע, כמה הצלחנו בהמון המון בחקלאות, וכל מיני פרמטרים, הצבא, כמובן מפגן צהר, חיל האוויר, זה הכל בעצם לא, לחזק את הגאווה הלאומית שלנו. זה דברים טובים, מצוינים, כן? לא יודע איפה המנגל משתלב שם בתוך הגאווה הלאומית, אבל בסדר, אנחנו להם מישראל, זה... אני אגיד בסוגריים, שיש סעודות, אנשים עושים סעודות בחנוכה. סעודות, נכון? זה עם הסופגני הספינג'ים וזה, עושים סעודות, חגיגות, משפחתיות וזה. שואלים בהלכה אם זה סעודת מצווה או לא. כי חנוכה זה לא יום קדוש, כמו ימים טובים וחול המועד. זה האם סעודות בחנוכה, פורים יש מצווה, משתה בסעודה, אז ודאי זה סעודת מצווה. סעודות בחנוכה זה מצווה, אז הפוסקים אומרים שזה חצי סעודת מצווה. מה הכוונה חצי סעודת מצווה? שצריך, כדי שזה יהיה סעודת מצווה, צריך להגיד שירות ותשבחות להשם. זה כמובן הפיוטים, השירים של חנוכה, וגם להודות, תעלה לשבח, ספר על הניסים שהיו למכבים וכו'. אז זה מקבל את התואר של סעודת מצווה. משם באים רבותינו היום, כן, ב-50-60 שנה אחרון, האם הסעודות ביום העצמאות זה סעודת מצווה או לא? כן, ואני ראיתי בפעם פוסקים שאומרים שסעודת מצווה יותר מכאן. כלומר, אפילו אם לא יגידו שירות ותשבחות, אם לא יעללו להשם, אם לא יספרו איזה נפלאות וניסים ונפלאות היו לנו פה במקום המדינה, זה עדיין סעודת מצווה. זה לא אומר שמצווה להגיד שירות ותשבחות, עדיין צריך להעלה ולשבח בסעודה הזאת, להזכיר את הניסים של מקום המדינה, שמלווים אותנו כל הזמן, אבל סעודת מצווה, יום העצמאות יש לו איזו בחינה ככה יותר מחנוכה ככה. ככה יוצא לפחות בנקודה הזאת. אז אני מוצחו את כל מאות אלפי אנשים, המנגלים וזה, זה הכל סעודות מזמן השם. כן? זה באמת מאוד משמח לשמוע את כל הדברים האלה. יום העצמאות זה פרס ישראל. מה זה, למה פרס ישראל זה בזמן של יום העצמאות? כדי להראות את ההצלחות של מדינת ישראל בהמון המון תחומים, באקדמיה, בספרות, בכל מיני תחומים. אבל צריך לזכור עוד משהו פה. חז"ל מסכת סנהדרין אומרים שמתי שארץ ישראל תתחיל לתת את פירותיה, כן? כי בזמן שעם ישראל לא היו פה, אז הארץ לא נתנה את פירותיה, וכל האומות שהיו פה וכל הגויים שהיו במשך השנים לא הצליחו ממש להוציא פה חקלאות משגשגת ומתוקה, אלא כל ה... לא זה, וישראל הגיעו והתחילו, היה קשה, היה ראשונה, שנייה, והיום ברוך השם, יש חקלאות משגשגת. אז הגמרא אומרת שמתי שארץ ישראל תיתן על פירותיה, בעין יפה, כן? אז אין לך קץ מגולה מזה. כלומר, זה סימן גלוי בזה שקץ הגלות הגיע. מה הכוונה שקץ הגלות הגיע? שהקדוש ברוך הוא חפץ שנהיה בארץ ישראל. מחזיר אותנו הביתה. זה סימן, זה סימן שאפשר להתווכח איתו, כי מסתכלים על ארץ ישראל של 100 שנה, מסתכלים עליו היום, אין לך קץ מגולה מזה, אי אפשר להתווכח את זה. כן? תגידו, בסדר, רק אנחנו אומרים את זה, החרדים לא אומרים את זה, לא יודע, היום בוקר חסיד גור אמר לי את זה, הוא הזכיר לי את זה, אין לך קץ מגולה מזה, תראה מה קורה במדינה הזו. ככה, בהתפעלות גדולה הוא אמר. אבל שימו לב ללשון של חז"ל, זה קץ מגולה. קץ מגולה הכוונה, זה ברור שזה קץ. זה ברור, זה סימן, גלוי, זה לא כל מיני חשבונות רוחניים, זה גלוי, זה מה, מי לא יראה את זה, מי שלא רואה את זה, מי שלא רואה את הפריחה של עם ישראל בארץ ישראל היום, יש לו צריך לבדוק את העיניים שלו. אבל בלשון הזאת גם מרמז עוד משהו. זה הקץ המגולה, הפירות, השמחה הגשמית, הכלכלית, הצבאית, וכל הדברים האלה של מרחב החיים שלנו, זה הצד הגלוי של הקץ. זה הצד החיצוני. הוא לא רדוד, הוא לא נמוך, חשוב מאוד. כן, חז"ל הנביאים תולים את זה בזה, בפירות. אבל יש גם את הקץ הפנימי. יש גם את הגאולה הפנימית. זו הגאולה החיצונית. כן? זה שאנחנו בונים את הארץ שלנו, נלחמים אליה, מנצחים, משגשגים וכולי, זה הגילוי, המגולה של הקץ. אבל מה עם התוך של הקץ? מה עם הפנימיות של הקץ? כלומר, אם אנחנו נבוא וביום העצמאות נחגוג את עצמאותנו, חירותנו, הצבא שלנו, הכלכלה שלנו, המדע שלנו וההצלחות שלנו, הסטארט-אפים, ונחגוג את כל ההצלחות האלו, אז חסר פה משהו. אם אנחנו מציינים את כל ההצלחות האלה, אז מה בינינו לבין שוודיה, נורווגיה? מה בינינו לבינה? זה גם מה שהם מציינים. באמריקה, 4th of July, זה מה שהם מציינים, ההצלחות. לא יודע, באמריקה אפשר לחגוג עכשיו, אבל מה, הם מצליחים? לא כך מצליחים. הקורונה ודאי לא. אבל זה חסר. כן? אנחנו צריכים להכיר ולחגוג ולציין את הגאולה הפנימית שלנו, את ההתקדמות הרוחנית שלנו. כן? וזה, אז הרב זצ"ל כתב על זה הרבה דברים. כי הרב זצ"ל, הוא נמצא בתקופה שבה התחייה המגולה, התחייה הגשמית, גאולת קרקעות, ייבוש ביצות, כאילו מה, אנחנו מורדים את הכובע לפני אנשים, פשוט לא יאומן מה שהאנשים האלה עשו. כן? מסירות נפש כפשוטו, לא רק ברגע אחד, יום, יום, שבוע, שבוע, חודש, חודש. אתם יודעים כמה אנשים הקימו את גדרה? כמה אנשים יש בגדרה היום? זו עיר, לא? 100,000? זו עיר, נכון? כמה אנשים הקימו את גדרה? 9 אנשים הקימו את גדרה. כן? עכשיו, זה לא שהיו כל מיני ערים מסביב, הם רק ככה תפרו על איזה עיר. לא, הם הלכו לרש ביצות באיזשהו מקום, לדעו מה יהיה, מה יהיה, מחלות וצרות וטורקים וזה. 9 אנשים, איזה מסירות נפש גדולה. הרב מוקף, הרב זה צריך לתקופה שלו, מוקף באנשים כאלה, באנשים שהם מורידים את הכובע בפנים. מסירות נפש בלתי יאומנת, בלתי יתוארת, שאי אפשר לתאר בכלל, על לגאול את הארץ הזאת, ויהיה פה חקלאות. יהיה פה משטרה, יהיה פה צבא, כן? ויהיה פה כלכלה, יהיה פה רווחה ורפואה, יהיה פה הכל. כן? בכל התחומים האלה אנחנו מובילים בעולם. אחת, שתיים, OCD, כל זה, לא יאומן. אומר הרב קוק, זה מדהים. אבל הוא מסתכל סביב, רגע, אבל תחייה של עם ישראל היא לא רק תחייה של הצד החול, הצד הגשמי. לא יכול להיות שגם לא יהיה פה איזו התעוררות של הנשמה, של הרוח, של הפנימיות של עם ישראל. הרי מה מייחד את עם ישראל בין האומות? כן? לא הכישרון המדעי, הצבאי, החקלאי, גם בזה אנחנו מצליחים, עוקפים אותם, וזה כל מיני תחומים. אבל מה שמייחד אותנו, זה הרוח הגדולה שלנו, הנשמה הגדולה שלנו. הבשורה שלנו לאנושות זה לא ללמד אותם איך לעשות חקלאות. זה עושים. ישראלים שהם, בשם המדינה, נוסעים לאפריקה ולהודו ללמד שם את המדינות איך לגדל חקלאות. איך לעשות חקלאות שלא יהיה להם רעב שם. כן? כל מעצמות העולם כבר שם ברעב 200 שנה, וכל הזמן שולחים להם אורז, כן, אורז, כן, אמריקה, אורז, שולחים להם מזון. ישראלים, אנחנו שולחים את המוח שלנו שם עם אנשים ישראלים שהם מלמדים אותם איך לעשות חקלאות, להוציא אותם מן הרעב שלהם. אבל זה לא הבשורה שלנו לאנושות. יש לנו בשורה הרבה הרבה יותר גדולה ומשמעותית. והיא שייכת בעולם הפנימי שלנו, בקודש. יש חול ויש קודש. הרב הוא כתב בכמה מקומות, והוא מאוד היה בעין טובה מאוד על החלוצים, על המתיישבים, למרות שלא שמו שבת. הוא היה בעין טובה, אהב אותם, קירב אותם, עשה מושבות, אם שמעתם על זה. זה היה יצא דופן שרב ירושלמי ילך למושבות. היה נתק גמור. והוא אומר, אני מוקף בחול. כל מקום שאני מסתכל, אני רואה חול, לא חול, חול. אלא כל הדיבור הוא חול, החשיבה הוא חול, השאיפות, שאיפות של חול. שאיפות אדירות. צבא ישראלי זה חול, אבל זה לא, זה שאיפות, זה הזיה כאילו. שאיפות מדהימות. אומר הרב, אין שאיפות של קודש. מדברים על תחיית השפה, תחיית הספרות, תחיית החיים, תחיית התרבות. איפה תחיית הקודש? איפה תחיית התורה? תחיית מה שבאמת עם ישראל, מה שמייחד אותו. כן? לא יכול להיות שעם ישראל יקום לתחייה רק במישור הגלוי. חייבת להיות פה התעוררות לתחייה במישור הפנימי. כן? זאת תהיה הגאולה השלמה, שישראל, הם קודם כל השתקמו מהגלות, יתנו ארץ ומדינה, כלכלה והכל, אבל במרכז העולם הרוחני, הנשמה של עם ישראל צריכה להתגלות. כל העולם מחכים, כתוב בספר אורות, העולם כולו לאור ישראל מחכים. מחכים. כל האנושות מצפה שישראל ייתנו פה איזה אזימות, איזה קריאת כיוון, והקדוש ברוך הוא, כי המגמה שלהם בעולם, כולם טועים, למה יש עולם, למה נבראנו, למה פה, ישראל הם הסמן. מה, בסטארט-אפ, בזה אנחנו גם מביאים ברכה בעולם. זה לא החידוש שלנו. החידוש שלנו זה קריאה בשם השם. אז על זה אני רוצה קצת לקרוא פה דברים של הרב, הרב מדבר על זה המון. אבל פה, יש פה, בפסקה הראשונה פה, יש פה איזה כאילו איזשהו, הרב מדבר עם עצמו קצת. כן? וזה לא היה מאמר שהוא פרסם, רוב הדברים שהוא כתב הוא לא כתב כדי לפרסם. אבל פה זה ככה הוא מבטא קצת את התחושות שלו. תחייה הקודש, זו הכותל. אני שואל את עצמי, הייתכן שתחייתנו הלאומית תהיה רק תחייה חילונית? כלומר כל הדברים של החול הם התחיו, התפתחו, השתקמו, יפרצו קדימה. והקודש יעמוד רק על המצב הגלותי, בלא התעוררות של חיים, בלא התחדשות של גאולה. הייתכן להיות ככה שהגאולה תהיה רק גשמית, פיזית, כלכלית, רפואית, צבאית, ולא תהיה תחייה של הקודש? לא ולא. לא יכול להיות. תשיב כנסת ישראל כולה. יודעים אנו כולן. יכול להיות שאנשים שסביב הרב קוק לא ידעו שהקודש צריך להתחייב. אבל הרב מדבר על הנשמה של עם ישראל. הנשמה של עם ישראל, כנסת ישראל, היא יודעת. היא יודעת. יודעים אנו כולנו שמקור חיינו הקודש. הקודש הוא לא תוספת. כן? זה השורש שלנו. מי אנחנו? אנחנו מן הקודש. ישראל, אשר בך יתפאר. כן, ישראל הם קדושים. מי ששייך לעם ישראל, הוא שייך לקדושה. כל החיים של עם ישראל הם באים, זה כמו איזה עץ עם המון המון ענפים ופירות. שמאיפה הם שואבים, מאיפה הם יונקים? מנשמתם, מקדושתם, מדבקותם בהשם. המקור שלנו זה קודש. אז אם העץ הזה, שאחרי שהוא היה עץ יבש בגלות, כמו שאומר הנביא, והכל היה רקוב, ולא היו פרחים ולא פירות, פתאום מתחיל ללבלב, מתחיל לקום התחייה, יש עלים, יש פירות, יש פרחים. כן, זה נפלא, אומר הרב. השורש כמובן חייב להתגלות בכל זה. כן? לקחת עץ בלי שורש. דיברנו על זה פעם, עץ בלי שורש, זהו, אין עץ. הקודש מוכרח הוא להראות את כוחו המקורי, כלומר, כוחו השורשי. לא יכול להיות שהעם ישראל יקום לתחייה, והקודש גם כן לא יוסיף קומה, יתגלה בעוז, יהיה מרכזי מאוד בחיים שלי. עכשיו, הרב לא סתם אומר את זה, מכיוון שחלק מהשקפת העולם הציונית בזמנו, וקצת קודם לו, חשבו בדיוק הפוך. שאם אנחנו רוצים להחיות את העם, כן, צריך לנתק אותו מן הקודש. יש יומנים של אחד מראשי הציונות, הוגי הדעות של הציונות, אני מבין שזה אוסישקין, אבל אני לא בטוח, שהוא מסתובב במזרח אירופה, מנסה לעורר יהודים לעלות לארץ ישראל, והוא כותב ביומן שלו מסקנות. הוא כותב, כל הזמן מדברים על המשיח, מדברים על המשיח, מדברים על הגאולה, וזה, וזה גורם להם לרפיון ידיים באופן מעשי. האמונה שלהם פוגמת ביכולת שלהם לפעול ולגאול את ארץ ישראל ולעלות ארץ ישראל. כך הוא מתאר. אז אם אני רוצה להביא אותם לארץ ישראל, מה אני צריך לעשות? לנתק אותם מהמסורת והאמונה, כי המסורת והאמונה מחלישה. כן? הוא גם צודק במידה מסוימת, לא כי האמונה באמת מחלישה. המצב הגלותי היה כזה, תורת החשיבה הגלותית, הרפיון, הפסיביות, יבוא משיח וירים אותנו. כן? זה עוד נושא, עוד מצב האמונה בגלות, כל צורת החשיבה של היהודי בגלות. אבל זה מראה שהתנועה הציונית היא בעצם אומרת, אל תדבר איתי על קודש. קודש זה מקל בגלגלים. הכל בידיים שלי. אנחנו צריכים לעשות את זה. לא סייעתא דשמיא, לא ניסים, לא משיח, שום דבר. הכל תלוי גם. מי ענני לי? מי? כן, ככה יגיד.
אז מאיפה מגיעה הכניעה לארץ ישראל, אם לא מתוך האמונה והקודש?
אז זה הרב זצ"ל. הרב זצ"ל אומר, כולם פה מתעוררים, העשירים, העניים, ממזרח, ממערב, החילונים, הדתיים, כולם רוצים לעלות לארץ ישראל, והוא אומר, זה הכל הנשמה. הנשמה דוחפת את זה מבפנים. הרב כותב את זה בספר אורות, באורות התחייה, הוא אומר, בעצם כל מה שקורה, כל הקיבוץ גדול, כל עלייה ראשונה, ושנייה למרות שזה בשם הסוציאליזם, בשם החירות, ולא מדברים על קודש, לא מדברים על אמונה, ואפילו מתנגדים לקודש והאמונה, מה שדוחף את זה, זה נשמה. התעוררות נשמתית. זה החידוש של הרב התורה לגאולה. זה לא עם ישראל מתקבץ מסיבות סוציאליסטיות ופוגרומים וזה ופה ושם, ואחרי זה עכשיו צריך להגיד להם, לא, 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 אנחנו דתיים. כמו אומרים שיש תחיית החול, ואז על זה קודש. הוא אומר הרב, לא נכון. כל התחייה, כל ההשתוקקות, כל ההתעוררות לעלות ארץ ישראל, זה התעוררות נשמתית. אבל לא, לא הרים לזה. הרב מסתכל, אומר, אתם לא מבינים שכל מה שאתם עושים פה, זה הכל הקודש דוחף את זה, הכל הנשמה דוחפת את זה, הכל הקדוש ברוך הוא דוחף את זה. זה מה שקשה לו, זה לא יכול להיות. מתעלמים מהשורש, מתעלמים מהמקור של כל זה. עכשיו הוא מדבר קצת על התחיית החול. ראינו אז עין בעין שהתכונה החלוצית של בניין האומה ותחייתה בארצה, הרעיון הזה, השאיפה הזאת של לבנות את העם ואת הארץ כובשת לה דרכה בחיים. היא מתחילה להתפשט, יותר ויותר אנשים מזדהים עם זה, רוצים בזה, רוצים להתמסר לזה. התעמולה זה פרסומת וזה רבה וגדולה. והאידיאלים החילוניים מקסימים. שוויון, חירות, כן, באמת, תראו אותה, זה מדבר פה אולי הקמת הקיבוצים והמושבות הראשונות, באמת אידיאלים, ערכים. של חול, הם באמת היו מקסימים. הם היו, מה זה מקסימים? לא, איזה יופי, אלא זה שובה לב, זה מושך. כן? לנו היה במשפחה, המשפחה של אשתי, יש דוד זקן שהוא נפטר, שהוא היה יושב ראש התק"ם. יוסף פרלמוטר, זכרונו לברכה, שהוא היה יושב תנועת הקיבוצים המאוחדת. יש תנועת הקיבוצים של שומר הצעיר, שמכונה שמוץ, שזה נגד המסורת יחסית, עד היום פה, לא? וקיבוצי התק"ם, תנועה קיבוצית מיוחדת, היום הקיבוצים התמעטו, זה כבר בדעתי תנועה אחת. שהם היו יותר כאילו, יותר, זה נתנו מקום למסורת, לא היו עד. והוא היה יושב ראש התק"ם, אז יושב ראש התק"ם, זה יושב ראש, כאילו יש לו עשרות קיבוצים תחת ההנהגה שלו, בכל זאת, רכב, נהג, משהו. לא, שלוש חוצות משק כחולות כאלה, מכופתרות כמו כולם, עושה את התורנות שלו ברפת כמו כולם, יושב ראש התק"ן, הוא צריך ללכת למשרדי ממשלה, לא, שרפת, חדר אוכל, עשה את כל המשמרות. אחרי זה פרסמו את היומנים שלו אחרי שהוא נפטר, לא פרסמו את המשפחה. והוא שם כותב שאם אי פעם הוא ירגיש שמה שמניע אותו זה הצלחתו האישית, אין לו חיים. כך הוא אומר. הוא אומר, אני חי בשביל עצמי, אני פועל בשביל עצמי, מבחינתי זה לא נקרא חיים לך. לא, זה אידיאליזם. איזה מסירות נפש בשביל עם ישראל. כן? זה אידיאלים. שאנשים באמת חיו את האידיאלים האלה. כן? זה הפשטות מאוד מאוד גדולה. כולם, כל מי שרצה להצטרף לקיבוץ, מה הוא היה צריך לעשות? הוא צריך לקחת את הממון שהיה לו, ולשים את זה בקובת הקיבוץ. זוגות התחתנו, קיבלו, היה להם ממון, ולא יודע מה, עלו מהסיסרים מחוצה, שמו, זהו, נתנו הכל לקיבוץ. איזה אידיאליזם, כן? אז שאתה פוגש אנשים כאלה מסורים כל כך, שהם קמים לחלוב בארבע בבוקר, בלי שאף אחד יוריד להם מהמשכורת, לא, רק מוסר עבודה. מוסר של מסירות לבנות את עם ישראל בעוד חלקת קרקע. כן? זה מדהים. אומר הרב, זה אידיאלי, חילוניים אמנם, אבל הם מקסימים. כן? טיבו של עולם נמשך להם. כן? בני אדם נמשכים לזה. בכל לב רגש מוכרח להודות, כל מי שיש לו רגישות, שיש פה משהו אדיר, שכוח כביר ורוב טוב צפון גם בתוך התחייה החילונית שלנו. הדוגלת בשם ציון, כלומר ציון ולא ירושלים, שמטרתה היא המדינה היהודית בארץ האבות. לא קודש, לא תורה, לא מצוות, לא תשובה, אבל יש פה טוב גדול מאוד. זה המבט של הרב. נכון? היו שם חילול שבת, ונבילות וטריפות, והיו שם המון 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 צורות. הוא גם על זה הביע את דעתו, אבל בעיקר הוא אומר, יש פה משהו גדול. כן? אבל אי אפשר שזה יהיה הכל. לא יכול להיות, איך אנו באנו ארצה, הולך השיר, לבנות ולהיבנות. מה? לבנות ולהיבנות. זהו? אנו באנו ארצה להתנבות. אנו באנו ארצה לדבוק בהשם. אנו באנו ארצה לתקן את העולם. להיות אות ומופת מוסר ויושר וטוב וחסד בין כל האומות. באנו להיות פה עם השם. זה לא דיברו כך. זה משהו עכשיו ממשיך. אבל מעבר לזה, מחוץ מזה שבאמת הציונות, התחייה החילונית יש בה באמת גודל, יש בה עומק גדול מאוד, נוכחנו לראות שזה בסופו של דבר זה רק חצי דרך, וחסר שם משהו, כן? שכמה שלא יצליח רחול, כמה שיצליח רחול במצדיו, כמה שהוא יכול להצליח ולהתקדם ולפתח, איננו עלול, איננו מסוגל כלל לבוא לתעודתו ומטרתו. התחייה החילונית היא לא תגיע למטרתה בלי שהיא תכיר את הכוח הדוחף והמניע שלה, הקודש, ואת היעד האמיתי שלה, קדושת ישראל, שתתגלה, שעם ישראל יתגלה בתפארתו, כן? זה כאילו עקר, התחייה החילונית היא מנותקת מהשורש, מלא היא לא מגיעה לפרי, לא מגיעה לתכלית, ליעד, כן? לכן הוא אומר מקום אחר, שאנשים שמאמינים שכל מה שיש זה תחייה חילונית, הם ימרדו בזה. הם יגיעו לזה, הם ישלימו את זה, אז הם עשו בזה. קצת פוסט-ציונות, מה שקוראים היום. כן? הרב כתב את זה. לפני 100 שנה. יהיה פוסט. למה? כי השאיפות שלכם הן נמוכות. זה שאיפות אדירות, אבל הן של חול. אין פה מאור. אין פה את הגובה האמיתי של עם ישראל. עשיתם רשימת שאיפות שכל מדינה יכולה לעשות. כן? שכמה שיצליח רחול מצדיו איננו עלול, איננו מסוגל כלל לבוא לתעודתו, אם לא יופיע אור הקודש בתכונה רוממה ויעיר את מחשקיו. ישפוך פה אור על הכל. להגיד, זה הכל פה פעולה אלוקית, זה הכל פה רצון השם, זה הכל פה עבודת השם. כן, שעם ישראל מתיישב בארצו, זה לא כשלעם ישראל יהיה פינה שקטה שיוכל לחיות בנחל בלי שיציקו לו. לא, כי זה רצון השם. ואור הקודש הוא בא מתוך הכרת הקודש שלה. זה המשפט החשוב. הכל פה חשוב. אור הקודש הזה יופיע. הקדושה שבחיים הלאומיים של עם ישראל תתגלה מתוך הכרת הקודש שלנו. ככל שעם ישראל, כל אחד ואחד בעם ישראל יכיר, אנחנו קודש. כתוב בפסוק, עם השם אל. יש אלוקים בתוכנו. אנחנו שונים ומשונים מכל האומות. אנחנו עם השם, אנחנו עם קדוש, אנחנו ישראל. ככל שאנחנו מעצימים את הכרת הקודש, הכרת הקודש של כל עם ישראל, ששם הוא צריך לשאוף, זה מחלחל, זה משפיע על כל עם ישראל. מתוך התביעה, הדרישה, הציפייה האלוקית הפנימית, שהוא בנשמת ישראל, מתוך אור ישראל וקדושו, שהוא אור העולם ומילואו. זה לא אנחנו באים מתוך הרצון שלנו, יכולים להפוך את עם ישראל לעם קדוש. עם ישראל הוא עם קדוש, וכל מה שנותר זה לעורר את זה. לעורר את זה. אני חושב שהיום, במה שקורה במדינת ישראל, במרחב הציבורי הפוליטי, זה קצת משקף את הסוגיה. כי לפני 30 או 40 שנה, ויכוחים בכנסת לא היו על השבת, על גיור, על כל מיני דברים כאלה. היו דיונים הרבה יותר משעממים, אפשר לומר. הקיבוצים התחילים להיות נחשלים מאוד, אחרי הכלכלית. אז חברי כנסת אמרו שצריך להזרים להם מיליונים, צריך להעביר את הקיבוצים מלא 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 כסף. צריך להחזיק את הקיבוצים, הקיבוצים הקימו את המדינה, הגענו לארץ בתש"ח, עוד לפני וגם אחרי, כלומר זה איזשהו אייקון של מדינת ישראל, קיבוצים, זה חשוב, אז בואו נחזיק אותם. אז היו מריבות בין המפלגות, כן נחזיק את הקיבוצים, או לפרק את הקיבוצים, תקצר את הקיבוצים, טוב, זה דיון כזה, דיון חשוב. הדיונים היום, כל הוויכוחים, כל הסערות שיש, לא בכנסת, במרחב הציבורי, שורת בגלל. זה בעצם, האם אנחנו עם ככל העמים, האם תחיית החול זה השאיפות, זו המגמה, וזה אנחנו צריכים להתרכז, או שלא. יש פה משהו אחר בגלל. האם יש אלוקים בתוכנו, או אין אלוקים בתוכנו? אם אין אלוקים בתוכנו, אז זה עד הסוף. מדינת כל אזרחיה, זה לא משנה, התבוללות וכולי, כמובן שבת, ארץ ישראל, כשרות, כל דבר לא חשוב, שיגעון פרטי, יש כל מיני אנשים שרוצים לאכול דברים מיוחדים, זה לא שייך לעם ישראל. או יש אלוקים בתוכנו, יש אלוקים בתוכנו, זה מקרין על הכל. על יחס שלנו לגויים, על יחס שלנו לארץ ישראל, כן? אם יש אלוקים בתוכנו, אז כל מילימטר פה שאיזה ישמעאל יושב עליו, זה צריך לגרום לנו זעקה גדולה. אם אין אלוקים בתוכנו, שיתיישבו, כן? איך אומרים זה, נכון? יש ארבעה שבטים במדינת ישראל. נאום ארבעת השבטים, יש ארבע שבטים במדינת ישראל. השבט החרדי, הדתי, החילוני והערבי. איך אמר מישהו? מישהו חשוב. וכל ארבעת השבטים צריכים ללמוד לחיות ביחד. זה אלבום, אני אעשה לזה דבר כזה. זה שקר. בוא נגיד זה בורות. בוא נגיד מישהו שקר. בגורות. להגיד שעם ישראל וישמעאל זה שני שבטים שאני צריכים לדעת להסתדר אחד עם השני. סותר את כל התורה, נביאים, כתובים, חז"ל, מדרשים, זמן. זה מה פתאום. כן? זה להגיד, אין אלוקים בתוכם. אנחנו וישמעאלים. צריך סוף. צריך לדעת את זה. שבטים, שנינו שווים. כן? זו תפיסה מעובדת. ואנחנו בעצם מגיעים פה למין, מה שנקרא, מפגש, התנגשות אולי, בין המבט של התחייה החילונית, לבין המבט של הרב הזה, של תחיית הכל, זה המבט של התורה, של חז"ל. שעם ישראל חוזר לארצו, כן, יש לו פירות, ויש לו כלכלה ושגשוג וכו', אבל בעיקר יש לו תחיית קודש, הנשמה מתעוררת. אלך ואשוב אל אישי הראשון. מי, זה כנסת ישראל, אמרתי, אני אשוב אישי, הכוונה לבעלי. כשאני חוזרת לארץ ישראל, אני חוזרת לקדוש ברוך. עם ישראל חוזר לקדוש ברוך. כן, הרב כותב בסוף אורות, משפט מזעזע. הוא אומר שעם ישראל חוזר לארץ ישראל, כבר שהוא חוזר לקדוש ברוך, זה כמו אריה ולוויה, שמזדקקים זה לזה. שהאריה והלוויה מתקרבים זה לזה, הם רוצים להיות ביחד. כן, האיש והאישה, אריה והלוויה. אומר הרב צד, אוי לו למי שנכנס שם באמצע, למי שמפריע לעם ישראל לדבוק בקדוש ברוך הוא, שהוא חוזר לארץ ישראל. אריה ולוויה להיכנס שם בדיוק בזוגיות שלהם זה סכנת חיים. מה אתה נכנס? כן? אז כל מי שבא ומפריע לעם ישראל לחזור לארצו ולדבוק בהשם, זה מסוכן. כן? אבל זה לא רק לא אם אומות אחרות רוצות להפריע לנו. זו תפיסת עולם שלנו, של חלקנו, תפיסת עולם של חול, 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 חול. והיא עכשיו, היא נלחמת בקודש. הרב עסק בתקופה שלו לראות איך החול והקודש המשתלבים, וזה אנחנו עכשיו מגיעים לאיזשהו סיבוב כזה, איזשהו מערכה, שאו שאנחנו חול, או שאנחנו קודש. החול רוצה לשלוט בחיים שלנו כאילו אין קודש. אין קודש. ישראל הם ככל העמים. ולהיות ככל העמים היום זה דבר נורא. עדי קראת עם דברים, מה שקורה לאומות עולם, מצד הפוסט-מודרניזם וזה, כשדברים איתכם על זה. אין ערכים, אין אידיאלים, אין ישרות, אין טוב, אין חסד, אין שאיפות כאלה, אין מגמות כאלה, כל החול ושתו כמחר נמות. אין הבדל בין איש לאישה, בין אדם לבעל חיים וכולי. ואין הכוונה שבעלי החיים יקבעו מיניות כבני אדם. תרבות העולמית מכתיבה לבני אדם, גברים ונשים, פשוט להיות בעלי חיים, צריכה על הביטוי. אבל הרב כותב את זה בעינייה. הרב כותב את זה בעינייה. כן? שככל שהפריצות מתגברת והצניעות נחסדת, אנשים מתקרבים להיות כבעלי חיים. כן? ככל שאדם יש לו יותר צניעות, יותר פניות, יותר אדם. זה מאוד בולט היה, שם ישמור. שם אנחנו נמצאים. והרב אומר, הכרת הקודש. אנחנו צריכים להכיר בקדושה שיש בנו. כן? הקדוש ברוך הוא הבדיל בין ישראל לעמים, ובין קודש לחול, כמו שאומרים בהבדלה. כמו שאנחנו שונים מן העמים, והקודש שונים מן החול, כל שמפנימים את זה, יודעים, עם ישראל הוא עם קדוש, כל ספר אורות מדבר על זה, כל ספר נצח ישראל מדבר על זה. עם ישראל הוא עם קדוש, אנחנו לא מוותרים על זה. הערכים של עם ישראל זה לא מסורת וחסד ומשפחתיות וקהילתיות ו... כן? נכון, כל הדברים מקיימים, אבל כל הדברים האלה זה מילים שיכולות להתפרש כקודש וכחול. עם ישראל עושה חסד. יש גם הרבה נומות שעושות חסד. עם ישראל קהילתיות, משפחתיות, לא בסדר, זה ערכים אוניברסליים. עם ישראל הוא קודש. הוא עם השם, הוא מגלה את שם השם בעולם. הוא מייחד את שמו ערב הבוקר. זה אנחנו. ואנחנו צריכים לחלום על זה, להתפלל על זה, לשאוף לזה, ולהאמין בזה, ולהעמיק בזה. כי הרוחות שבאות מכל העולם רוצות להגיד לנו, לא נכון, לא נכון, לא נכון. אתם ככל העמים, אתם ככל העמים, אתם ככל העמים. רוצים לקצץ לנו את הכנפיים. אומר הרב, אני לא יכול. כי עם ישראל הוא קדוש. איך נציף את זה? נעזל להכרה, נעסוק בזה. רוצים לעסוק בזה. כן, מה הברכה הראשונה בתפילת 18? אתה חונן לאדם דעת. ברגע שיש חוכמה, מה זה חוכמה? שנהיה יותר מוצלחים בבגרות, באוניברסיטה, מה זה החוכמה הזאת שאנחנו עושים? החוכמה היא להבדיל. בין קודש לחול, בין אור לחושך, על ישראל, אמן. היום אומרים לך על חושך שהוא אור. על רע שהוא טוב, ועל טוב שהוא רע, כן? ועל אור שהוא חושך, הכל הפוך. היום מישהו רוצה להילחם בלמד עם ישראל, להגיד עם ישראל הוא עם קדוש, לא רוצה להיות קדושה. אתה חשוך, אתה גזען, אתה מסוכן, אתה תגרום לשפיכות דמים, כל מיני שקר ואמת מתערבבים. אז אנחנו מתפללים, אתה יכול לדעת על עצמנו, על כל עם ישראל, שהשם יפתח לנו את העיניים. הכותו לי בזה, לא צריך לנצח שום דבר, לא צריך צבא גדול, צריך צבא גדול. אבל הכל הכל מונח בעמדה הנפשית האמונית שלנו. יש אלוקים בתוכנו, יש קדושה בתוכנו. אנחנו עם קדוש, כל אחד ואחד מאיתנו הוא קדוש, הוא קדושה, זה הטבע שלנו. נבראנו ככה. זה מה שצריך להפנים. וזה יבנה את עם ישראל. עצם האמונה הזאת שעם ישראל הוא קדוש, זה יבנה. עכשיו אני רוצה לקרוא איתכם עוד תוספת פה דבר הזה. הרב אומר שאנחנו לא רק צריכים לדעת שאנחנו קדושים, לדעת שעם ישראל הוא קדוש, אנחנו צריכים לראות את הקדושה שבו בתור הדבר הכי מרכזי שלי. כן? שאני בוחן אדם. מה זה בוחן? פוגש מישהו, מישהי, מה, איפה הוא זה? טוב, איך הוא נראה? כמה הוא מרוויח? איזה ייחוס יש לו, איזה רכב יש לו, טוב, זה דברים חיצוניים, יותר חיצוניים פחות. איפה הוא בעירת שמיים שלו, איפה הוא במידות שלו, איפה הוא בשמירת הלשון שלו, איפה הוא בתפילה שלו, איפה הוא בעין הטובה שלו על כל עם ישראל. ככה אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו. צריך לבחון אחרים, לבחון את עצמנו. ככה אנחנו מביטים על בני אדם. כן? ואומר פה הרב, פה מתחיל לקרוא את זה בפנים, הרב מסביר את זה יותר טוב. בואו נראה, תראו פה, זה בשמונה קבצים, אומר הרב ככה. בניין האומה והארץ, כן? הרב זה צד, תזכרו איפה הוא נמצא, הוא לא מוקף בכמה, משמעו אליהו אמר, אני חושב, 200,000 ישיבות גבוהות וקטנות וכל אלה במדינת ישראל היום, זה לא יאומן. כן, הוא סופר גם את כל ה... כמה ישיבות יש, כמה לתמודות תורה יש, כמה גופי חסד יש, כל דברים החשובים האלה. אז אומר הרב זה צד, שהוא מוקף בחול, הוא כותב. הוא אומר, תסתכל, אלה מגואלים קרקעות, אלה נלחמים בטוחים, אלה בונים, אלה מייבשים, לא יומה מה שהם עושים פה. הם מחיים את הארץ. הוא אומר הרב, אבל התחייה האמיתית היא צריכה להתרחש בפנים. בניין האומה והארץ וכל הכם, גם הגשמי, בניין האומה והארץ הגשמי, וגם האומה והארץ והאומה המחה רוחנית, צריך שיבוא מכוח הארצה. באותה המידה של הגדלות של החשיבות הראויה לישראל. מה הביטוי הזה? הארצה. מה זה הארצה אליהם? אצלנו ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל יהיה נברא. אם שואלים ילד בן 8 את מי הוא מעריץ, אז מה הוא אומר בדרך כלל? הוליווד או ספורט, דוגמניות, נכון? מה הצעה שלי גדולה? דוגמנית ומפרסמת. חצי מהילדים אנו מפורסם את זה בצוע, לא יודעת. מפורסם, מפורסמת. כלומר, יש הערצה לדברים חיצוניים. אנחנו מעריצים את עם ישראל, גבה לאומית, ישראלי, כן? בטח. על מה אנחנו מעריצים אותם? את עצמנו. אומרים אולימפיאדה, חזרנו עם, לא יודע, 17 מדליות. וואו, זה באמת יפה, זה הישג נחמד. גביע אירופה, בכדורסל, או כדורגל, לא יודע מה. או מדינת הסטארט-אפ, או לא יודע מה. זה כל הערצה שיכול. אני מעריץ את עם ישראל, כי עם ישראל הוא מצליח בזה, 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 בזה. זה דברים נחמדים, חלק מהם טובים, חלק מהם פחות חשובים. כן? האם אני מעריץ את עם ישראל? להעריץ משהו זה... דבר דקה על הערצה. הרב כותב את זה באריכות, אחד הספרים שלו. הוא אומר אין אדם שלא מעריץ מישהו או משהו, כל זה לא מתבדל בזה שאני שם פוסטרים או תמונות שלו על הקיר וזה, אבל יש איזה משהו בתת הכרה, אני מעריץ מישהו או משהו. יש לי הערצה, כן? אין מישהו שלא מעריץ מישהו או משהו, וכוח הערצה הוא כוח מניע. הוא מזיז אנשים, הופך לכוח מאוד 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 חזק בנפש שלו, בתודעה שלו. כן? יש כוכבי ספורט, כן? ששואלים אותם איך הם יהיו כוכבים, אז אומרים שהייתי בן 5, ראיתי את, את השחקן הזה והזה, איך הוא, לא יודע מה, סגול, כל הרסל, לקח מדליה, הוא היה כזה זה, והרצתי. עכשיו כוח, אז איזה זה בן 5, איזה זה בן 6, 7, 8, כוח ההרצה הזה גורם לו שכל יום אחרי הבית ספר הוא הולך למדרש ואז הוא שואל יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום. זאת אומרת, המון סיפורים כאלה. סיפור ההצלחה של הכוכב כזה וכזה, הוא קלט איזה כוכב, הוא אומר, אני רוצה להיות כמוהו, ואת כל החיים שלו, את כל קורות הנפש והגוף שלו, הוא מכוון לזה. לא משחק עם החברים או זה, כל מה שמעניין אותו, זה להיות כמוהו. כוח ההרצה. כוח ההרצה הוא כוח מאוד 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 חזק אצל כל אדם. אומר הרב, אנחנו צריכים להעריץ את עם ישראל. כן? להעריץ עם ישראל זה עם. אין כמו. הוא מספר אחד. אני מעריץ את עם ישראל. כן? אבל על מה אני אעריץ אותם? אני אעריץ אותם על החוכמה שלהם, על ההישגים המדעיים שלהם. אני צריך להעריץ את עם ישראל על הנשמה שלהם. כן, נכון? יש סבתא כזאת שהיא תמיד מעריצה את הנכדים. ההורים צריכים להגיד ביקורת פה, עכשיו זה הסבתא. הנכד שלי, אלף, הסבתא שלי, זה ככה, אני מושלם, הכי מושלם בעולם. אחרי שנפטרה אמרתי, זהו. בן אדם היחיד שחשב שאני מושלם, כבר לא פה. אבל זה תכונה. עכשיו, הילד מרגיש. אני, הסבתא הזאת, זה חשמל. זה בונה את כל האישיות שלו. לא רק מאמינים, מעריצים אותי. אומר הרב, אתם רוצים לבנות את עם ישראל? אתם רוצים להרים אותו? תעריצו אותו. כמובן זה לא להעביר על הביקורת, לא לראות את הפגמים שלו, נכון, גם יש חסרונות, גם אנחנו לא מושלמים. להדגיש את החסרונות, יש משפט, נפתח כזה, אומרים, אגיד לך מה הבעיה באוכלוסייה הזאת, אגיד לך מה הבעיה אצל החילונים, חרדים, דתיים, שאתה רוצה. זה משפט שהוא לא בונה אף אחד, לא את המדבר ולא את האנשים שדברים עליו. כן? למה? זה לא חוכמה. להבליט חסרונות זו לא חוכמה. כן? לא יודע אם ברדיו הסכימו איתי, אבל להבליט חסרונות, מי רוצה להבליט חסרונות? רוצה להבליט יתרונות. כמו אימא, יש לה בן או בת, שיש לו קשיים, יש לו חסרונות, את מה היא מבליטה, את מה היא מעצימה, את מה היא מדגישה. כן? באופן טבעי, רק רואה את הצדדים הטובים שלו. כן? כן, אבל הוא ילד טוב, כן, אבל הוא ילד טוב, לא ישכנעו את האחר. והילד הוא קולט את זה, אז הוא מתחיל לחשוב שהוא ילד טוב. הוא מגלה שהוא ילד טוב. כוח הערצה, הוא פועל. שאנחנו מעריצים את עם ישראל, לא על המדליות שלו, ולא על האורוויזיון שלו וכל הדברים האלה. לא, זה דברים חיצוניים, חלקם גם גרועים. חלקם בסדר, מדע, ספורט. ויש גבה לאומית, לקחנו גביע, בסדר, נחמד. צריך להעריץ את עם ישראל על התושה שלו. הישות, החסד, הטוב, על זה שהוא זקן העמים והוא ראש לכל העמים, הוא עם הנבחר, השם בחר בו, יש לו ייעוד גדול לגלות שם השם בעולם, להריץ את ישראל על הקדושה שלו. אומר הרב, תעריצו את עם ישראל, זה יחלחל. ישפיע עליכם, זה יחלחל על כל עם ישראל. צריך לפתוח מועדון מעריצים ענק. את מה אנחנו מעריצים? את ישראל, מצד מה? מצד המעלה שלו, הקדושה שלו. הנשמה הגדולה שיש לה, הייעוד הגדול שיש לה. מי המעריץ? מי פתח את המועדון? הרב זה צריך. קדמו לו גדולי ישראל, תמיד דיברו על ישראל. ספר שלו צדוק, ישראל קדושים, ישראל קדושים. רק עוד מאמר חזר, לא מאמר, מסביר, מסביר, מסביר. אפשר גם להסביר בעם ישראל בחסרונות שלו, בחולשות שלו, בנפילות שלו. זה לא חוכמה, זה לא בונה. זה משפיע, כמו ילד. להציב את נקודות החוסר, איך היה גיד, נכון? תדעיית, צריך לחזק את הטוב שלו. מהרב, תכירו את הטוב שבישראל, תעריצו אותו, וזה יחולל פלאות. עוד מזה, זה גורם לנו להסתכל על עם ישראל, בעין טובה את זה, בעין עמוקה את זה, מבוזרות יותר. בואו נראה את זה בבניין. בניין האומה והארץ, לכל הכל, צריך שיבוא מכוחה של הארצה. אבל איזה סוג של הארצה? באותה המידה של הגדלות, של הקדושה, של החשיבות הראויה לישראל. תראו כמה הארצה פועלת. יותר מכל המעשים, יש המון מעשים פיזיים שאני יכול לעשות בשביל עם ישראל, לבנות אותו. יותר מכל המעשים, הכוח הפועל, הכי משמעותי והכי משפיע, הוא התוכן המעריץ את המטרה. וההרצה של האומה, על מה אני מעריץ את עם ישראל? אני אומר, זה עם ישראל, זה עם ישראל. כזה בגאווה לאומית כזאת, על מה? הערוצה של האומה, הערוצה של הארץ, מוכרחת היא לבוא מתוך הקודש ומיסוד הקודש. אם אני מעריץ את עם ישראל להישגים של חול, זה לא יבנה אותי. אם אני אעריץ את ארץ ישראל, על הפירות שלה, על היופי שלה, על הצדים החיצוניים שבה, פספסנו פה משהו. זה ארץ הקודש. זה ארץ אשר, הנה השם אלוקיך הבא. כל הזמן יש פה מעורבות אלוקית גדולה תמיד. זה ארץ אלוקית. ההרצה של חול איננה הרצה, ואין בידה ליתן נשמה לתחייה. יש פה תחייה, כמו שאמרנו למעלה, ואנחנו רוצים לגלות את נשמת התחייה, את מקור התחייה, את היעד של התחייה, את הקדושה שצריכה להתגלות בישראל, שם השם שצריך להתגלות בעולם. אז אנחנו צריכים להבין, להעמיק, להכיר, ושלא ישכנעו אותם. ישכנעו את הכל אסור להגיד על עם ישראל, הם לא בסדר, עם ישראל הם גרועים בזה, הם גרועים בזה, הם זה, הם לא פה, הם לא שם. לא שומעים, לא שומעים, על כל פשעים תחסי אהבה. כן? אנחנו לא משרד מבקר המדינה. לכן כל מיני הילדים שלי אומרים, אבא תשמע, אנחנו לא מבקר המדינה, אנחנו מבקר המדינה, מבקר המדינה, אנחנו לא מסקור בית. לרשום את כל הפקמים שצריך לתקן במערכת הבנקים, במערכת החקלאות, הוא אחראי על ה... הוא צריך להעביר ביקורת. הוא צריך להגיד, זה מום, זה צריך תקן, צריך תקן. חוץ מזה כולנו, אנחנו לא מבקר המדינה. ואם אנחנו מבקר המדינה, אנחנו לא בונים את האומה, אנחנו גם משפילים את עצמנו. זה לא חוכמה, זה לא רמות, זה לא פנימיות, זה חיצוניות ובדידות. אין? אנחנו רוצים להסתכל פנימה כמו אימא, כמו סבתא, סבתא חיים זה יותר מי. כן, סבתא לגמרי לא רעה. אחרי האמא יש לה אחריות, אז ככה. אז ככה אנחנו צריכים לפעול. להריץ את עם ישראל, את ארץ מצד הקודש שלו. וזה דבר שפועל ואומר יותר מכל המעשים. אני יכול להסביר לאנשים שהעם ישראל הוא קדוש, זה חשוב. אבל קודם כל, מה העמדה הפנימית שלך? אתה מעריץ? אתה מעריץ את עם ישראל? מעריץ מצד, כי כל אדם ישראל יש לו נשמה קדושה? כן, נכון, במישור החיצוני אולי הוא לא נראה ככה, היא לא נראית ככה. בסדר, גם אנחנו לא שלמים. האם אתה יודע להסתכל פנימה? כל אדם ישראל הוא קודש קודשים. להריץ את זה, להאמין בזה. לא לתת לאף אחד לשכנע אותנו שעם ישראל לא קדוש. בסדר? בואו נאסוף את הדברים פה. אנחנו הולכים לחס פה עוד כמה דברים, לא נתן את זה עכשיו. קודם כל אומר הרב, שהוא מוקף באמת בתקופתו, בתחיית החול. התחייה הגשמית, החילונית, היא באמת, תקראו, בטח למדתם לא זה ולא זה ביחידת היסטוריה, וזה, תקראו, אנחנו בין הזמנים היינו בחוץ לפסח, אז נוצאת לטיול של פסח, היה בפני שהכל היה תקיר, זה. זה תרגיל טוב, אחרי מי שיש טיול, אז עובדים יותר במרץ, יש יעד. נסענו לזיכרון יעקב, עשינו שם טיולים, והיינו, יש שם מוזיאון העלייה הראשונה. הייתי שם תור ילד, אבל זה אותם דברים, אבל אתה רואה את הכובע, איזה מסירות, נפש, על חול. עלי ונות את החיים של החול של עם ישראל. ועל זה חזר אומר, שעתיד אבו יוצאת בת קול ויוצאת בת קול ואומרת שכל מי שפעל עם אל, יבוא ביתו סחורו. גם אם הם לא ידעו שהם פעלו עם אל, הם פעלו עם אל! ובדי תראו את הסיפר שהם שולטים. כן? עשו את הנפש, ממש, כפשוט. אנשים שנפטרו, זה שלא דבר שהם עשו את החיים והממון והאור. אבל אומר הרב, זה לא הכל. לא יכול להיות שזה הכל. לא יכול להיות שזה הכל. זה כמו שאם אדם מתעורר מתרדמת. כל הגוף שלו מתקתקד, חבל על הזמן. רק המוח שלו, כך זהו מן הספר. המוח, הנשמה, כל התוכן פה עוד לא יתעורר. אצל אותו אדם, אומר רב הצד. הגוף פה מתעורר בצורה מפליאה, אבל לא יכול להיות שהנשמה לא תתעורר. לא גם הנשמה, בעיקר הנשמה, כי הנשמה היא זו שדוחפת כל הגוף. אז חייבת להיות פה תחייה של קודש, חייבת להיות. כי כל התחייה של חול זה כדי שאותה הקדושה, אותה הנשמה תתגלה. ואומר הרב, איך זה יתעורר? שנכיר. שנכיר בנשמה, שנכיר בקודש, נכיר בה, נאמין בה, לא ניתן לנו או לאף אחד להחליש אותם ולהגידו אתם ככל להאמין. נו, גם הישראלים הם לא זה, גם היהודים, נו, כמו כולם, שום דבר, לא כמו כולם. עם כל הנפילות וכישלונות, לא יודע מה שנפעים נמצא, וימצא בנו, אנחנו לא זזים. עם ישראל הוא עם קדוש, שלא ישכנו אותי אחרת. להאמין בזה ולהריץ את זה. לשמוח בזה, להתמלות בזה. איזה יופי. יום העצמאות. עם השם חוזר לארץ השם. לא, ניצלנו סוף סוף. זהו, הקוזאקים לא יפגעו בנו, והיטלר לא יפגע בנו, מה שמו, זה הכל זה נכון. זה רק ההתחלה. עם ישראל רק מתחיל. זה לא, זהו. הגענו לחוף מפתחים, אפשר לנוח בשקט אחרי כל המסלול. עכשיו העסק מתחיל, הנשמה מתחילה יותר וחזרה למקום שלה. הלכה והשוב האישי הראשון, עם ישראל חוזר, הקדוש ברוך. העסק מתחיל, כן? הקדושה היא זו שצריכה להתגלות. וזה, זה אנחנו צריכים להעמיק בזה, להאמין בזה, להתפלל על זה. להתפלל על זה, כן? השיבה שופטינו, תוכנן הדדת, קו שופר, הכל, הכל, בני ירושלים, עצמי ישוע, כל הברכות, הרבה הברכות 18, והכל, הקדוש ברוך הוא, שעיקר הגאולה, זו הגאולה של קודש, שעם ישראל יהיה נאמן לעצמו, נאמן לקדושה שלו. זה מתחיל בזה שאנחנו נאמנים, ונאמין שעם ישראל הם כאלה. נגיד, אלה עם ישראל, לא יודעים קודש, לא יודעים כלום, ובני, לא חוכמה להגיד את זה. המון בנשמה שלהם קודש בדיוק כמו כל אדם אחר מיס. תגיד, תורר, שזה יתורר, שתקחו לו עיניים, שתקחו לנו עיניים, שגם אנחנו נכיר את זה, נבין יותר ויותר מי אנחנו. כשאנחנו באים ליום העצמאות, זו נקודה שהתחלנו בה, אנחנו לא רק מודדים איפה אנחנו ב-OCED, אמרתי זה נכון? OCED. כאילו זה, לא זה. זה טבלה בינלאומית שכל מיני מדינות מערביות מצליחות, איפה הם בחקלאות, כלכלה, וכל מיני פרמטרים. אז אם אנחנו גבוה ב-OCED, זה אומר שזה כאילו תעודת הצלחה. שאנחנו משגשגים כראוי בכל מיני תחומים. זה חשוב להצליח ב-OCED, כן? כי זה נותן איזה, אנחנו בונים פה כל מיני דברים, זה מאוד חשוב שאנחנו נצליח בהם. אבל בעיקר אנחנו צריכים לבדוק כמה אנחנו נאמנים לעצמנו, כמה אנחנו נאמנים לקודש, כמה הקודש תופס מקום אצלנו. והוא תופס, הוא תופס, שלא יבלבלו אתכם בתקשורת, חלק מהתקשורת מנסה להעלים את זה, שיותר ויותר תשובה, יותר ויותר תורה, יותר ויותר חסד, ולא לא היה דבר כזה, עם ישראל הוא יותר ויותר חוזר לעצמו. ומה שאנחנו יכולים לתרום לזה, זה להאמין בו, להאמין לקודש, להריץ את זה. כן? כשאתה מעריץ מישהו, אתה נורא נורא רוצה שהוא יצליח. אנחנו צריכים להריץ את עם ישראל, אנחנו נורא רוצים שהוא יצליח, שהוא יצליח בקודש. כן? לא פחות מה שהוא מצליח בקודש. טוב, זה מה שרציתי שנדבר.